זוהר שביט, אוניברסיטת תל אביב, שלום.
שלום, שלום רון.
פינת הספרים, והיום אנחנו מדברים על אליס מונרו, הסופרת הקנדית, קלת פרס נובל לספרות, ועל קובץ הסיפורים שלה, מי את חושבת שאת, שיצא לו מכבר בעברית בהוצאת כנרת זמורה ביטן, רצף של סיפורים הנשזרים זה בזה ומתארים את הקשר המתפתח בין שתי נשים במערב אונטריו במהלך 40 שנה. מונרו, כך יעידו כל הפרסים שזכתה בהם וכל השבחים של המבקרים, הביאה את אומנות הסיפור הקצר לדרגה של שלמות, והספר הזה, זוהר, הוא עוד דוגמה איך אפשר לעשות ספרות גדולה מסיפורים על אנשים קטנים.
בדיוק כך. אתה כל כך סיכמת את העניין של של אליס מונרו ושל הספר. באמת, קודם כל, מדובר פה בחוויית קריאה בלתי רגילה. ואני חושבת שאנחנו היום עוסקים בספר שהוא לא סתם דובדבן שבקצפת, אלא דובדבן מתוק ביותר, למרות שהסיפורים עצמם מרירים. אז אולי קודם כל כמה מילים על אליס מונרו. היא ילידת 1931, כלומר, את פרס נובל היא כבר קיבלה יחסית בגיל מבוגר, והיא לכאורה הייתה בשוליים. היא גדלה במחוז אונטריו בקנדה, באיזה עיירה די שולית, וגם הסיפורים שלה מתארים תמיד את האנשים שבשוליים ואת הכפרים ואת העיירות הקטנות. והזכייה שלה בפרס נובל מצד אחד הייתה כפויה, כלומר היו כאלה שאמרו עליה, אבל מצד אחד נחתה חסרת סיכוי, כי אליס מונרו מעולם לא כתבה רומן. בדרך כלל פרס נובל ניתן לרומנים, וכמה שיותר ארוך כך יותר משובח.
כן.
וכאן ועדת הפרס הפתיעה, היא גם נתנה את זה לסופרת קנדית וגם נתנה את זה לסופרת של סיפורים קצרים.
וכשהיא קיבלה את הפרס, את יודעת, היא אמרה, במשך שנים על גבי שנים חשבתי שהסיפורים הקצרים הם רק אימון לקראת כתיבת הרומן, ואז הבנתי שזה כל מה שאני יכולה לעשות.
בדיוק.
אז השלמתי עם זה.
התהליך הזה שהיא עברה מאוד גם מאפיין את הדמויות שהיא מתארת, בדרך כלל דמויות של נשים שהרבה, חלק ניכר מהחיים שלהם מנסות להילחם ביהודן, ובסוף הן מוכנות לקבל אותו ואז מאוד מצטיינות בו. ובאמת היא אמרה, היא הבינה שזה הדבר שהיא יודעת לעשות הכי טוב, ואני הייתי אומרת שהיא לא עושה את זה הכי, סתם הכי טוב, היא עושה את זה פשוט נפלא, וכל ספר חדש שרואה אור בעברית הוא תמיד חגיגה. עכשיו נשאלת השאלה, במה הכוח שלה? כי מצד אחד, כשמנתחים את הסיפור ומבינים את החומרים של הסיפורים שלה, זה חומרים של טלנובלה. יש לנו כאן סיפור על נערה שבזכות הכישרון שלה מצליחה לקבל מלגה לימודים לאוניברסיטה יוקרתית בקנדה, פוגשת את פטריק, בחור מאוד מאוד עשיר, ונישאת לו. לכאורה סיפור סינדרלה, ולא זו בלבד, אלא אחר כך גם במהלך החיים שלה היא הופכת למראיינת מאוד מצליחה בטלוויזיה שכולם מכירים. אבל מה שהופך את זה מחומרים של טלנובלה לספרות גדולה, זאת באמת היכולת של אליס מונרו לספר את הסיפור. ואני חושבת שמונרו עצמה ממצה את היכולת הזאת כשהיא מתארת את רוז, גיבורת הספר הזה, כמי שהייתה לה יכולת לראות צדדים רבים מדי לכל דבר. וזה גם היכולת של מונרו, היא מצליחה לבנות מצד אחד סיפורים שנקראים באמת בשטף ולכאורה הם מאוד פשוטים, ומצד אחר הם מאוד מאוד מורכבים. ואני חושבת שזה שילוב בין נקודת מבט של מספר יודע הכל, שחודר אל הנפש של הדמות שלו ומצליח לתאר את המורכבות שלה, ומצד אחר זאת גם היכולת לראות המון צדדים ולהשאיר אותנו כקוראים גם מאותגרים וגם בתחושה של טעם של עוד. זאת אומרת, מצד אחד אתה מסיים לקרוא את הסיפור ואתה לא מרגיש שזה מספיק, אתה רוצה לדעת עוד על הדמות, ומצד אחר הסיפור מאוד מאוד מודק, אין בו מילה אחת מיותרת, והדמויות שלה הן מאוד חידתיות. למשל, הדמות של רוז, הגיבורה המרכזית בקובץ לספרת הסיפורים האלה, אי אפשר לשפוט אותה רגשית, ואי אפשר לשפוט אותה מוסרית, ובסופו של דבר אנחנו כקוראים נשארים עם איזה סוג של מבוכה מול המורכבות שלה ושל חייה. היא נשארת זרה לנו, אבל הזרות הזאת היא לא בגלל המספרת, אלא היא פשוט נותנת ביטוי לניקור פנימי שמאפיין את החיים של רוז, ולכך שאני חושבת כמו בחיים, כל דמות, גם כשנדמה לנו שאנחנו מאוד מיטיבים להכיר מישהו, תמיד יוותרו בצדדים נעלמים ולא מובנים, ואני חושבת שזה חלק מן הכוח של הסיפורים שלא די לנו בהם. עכשיו, את השם של הספר אפשר להבין שתי צורות. שאלה, צורה אחת זאת הצורה הברורה והפשוטה, מה את שווה בכלל, מי את בכלל. אבל הצורה האחרת היא גם מי את. והגיבורה של הסיפורים האלה באמת מעבירה חלק ניכר מהחיים שלה בניסיון לענות על השאלה הזאת. והיא עורכת כל מיני ניסויים בחיים שלה, עד שהיא מגיעה במקרה כמעט לשחק באיזו סדרה טלוויזיה והופכת למראיינת ומרואיינת, אבל היא כל הזמן מראיינת את עצמה. וזה חלק מן הקסם של הספר, הדיאלוג הפנימי הזה שלה, השאלות שהיא שואלת את עצמה עליה ועל חייה. הסיפורים, עשרת הסיפורים האלה שהם לכאורה אוטונומיים, מאפשרים לנו מצד אחד את האינטנסיביות של קריאה בסיפור קצר ואת ההנאה ממנו, מפני שכשמסיים לקרוא סיפור קצר אפשר לסגור מעגל, אבל מצד אחר הקריאה בסיפורים העוקבים מאירה כל הזמן פרטים שנמסרו בסיפורים הקודמים, ובמידה רבה הוא מעין רומן, ובאופן כזה נוצרת אצלנו כקוראים גם חוויית הקריאה בסיפור הקצר, אבל גם חוויית קריאה כמו ברומן, וזאת גדולתה של מונרו. היא מציעה לנו חוויית קריאה לכאורה פשוטה וסוחפת, אבל בו בזמן מאוד מורכבת ומאתגרת.
אליס מונרו, מי את חושבת שאת חדש בהוצאת כנרת זמורה ביטן? זוהר שביט, תודה רבה.
תודה ושבת שלום.
ולסיום, פתחנו בבחירות בצרפת, נחתום בשיר בצרפת.